יעלי, מה העניינים? ברוכות וברוכים הבאים לחלק השני מתוך צמד הפרקים של הרעיון שלנו עם פרופסור אחינועם לב סגי הנהדרת. אני רוצה לשתף שאחרי שהקלטנו את הפרק הזה, לראשונה בחיי התחלתי להשתמש במילה פוט, גם עם הבנות שלי. פתאום הבנתי כמה נמנעתי כל כך הרבה זמן מלהגיד את המילה הספציפית הזו, קראנו לו בכל מיני שמות אחרים, והפרק הקודם ממש פתח לי את הצ'קרות בנושא. בכלל, פתאום מצאתי את עצמי מסבירה לנשים כל מיני דברים שפרופסור לב סגי חידשה לי, והדברים האלה ממש היממו את עולמן. מקווה שגם מי שתאזין לפרקים הללו תרגיש כמוני.
אני ממש מסכימה, עינה, ואני חושבת שהושפעתי באותה צורה, וגם באחד הפרקים הקרובים שלנו, שנערך את הנשים המקסימות ממידע מין על מין, רק יחזק את המחשבות האלה ואת ההבנה כמה חשוב לתת את השמות הנכונים לאיברי הגוף שלנו. אז דבר אחרון לפני שנתחיל, אנחנו ממליצות לכן ולכם להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, ירח מלא. שתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, אם יש לכם שאלות או משהו שהייתן רוצות לדעת במיוחד, מבטיחות ממש להשתדל להתייחס כמה שאפשר לפניות שלכם. עוד ומתחילים. היי, אני יעל זילברמן רומנו.
ואני עינב בחר.
ואתן מאזינות ומאזינים לירח מלא. בואו נתחיל.
כל הסיפור הזה של מה משפיע על המקרוביום, זה מחקר שהוא מתקיים בעשרות השנים האחרונות, והוא מאוד מאוד מואץ בשנים האחרונות, שאין שום ספק שבעצם כל פעילות שאנחנו עושות, היא משפיעה על המקרוביום שלנו. האם כל שינוי כזה הוא בהכרח לרעה? ממש לא. האם כל שינוי כזה הוא דורש איזושהי התייחסות רפואית? ממש ממש לא. המקרוביום של הנרתיק הוא משתנה כתוצאה מקיום יחסי מין, כי נכנסת שם נוזל זרע, או שאישה משתמשת בקונדום, או שהיא משתמשת בחומר סיכוך. זה לא בהכרח משהו רע, וכמו שאמרתי, רוב הזמן הנרתיק יודע לאזן את זה, אז לא צריך לחשוב שלוש פעמים אם להשתמש בחומר סיכוך או לא להשתמש בחומר סיכוך. אותו דבר לגבי ג'ל שרופא משתמש בו. אני משתמשת בג'לים, אנחנו משתמשים בג'לים שהם אמורים להיות היפואלרגיים, אני לא משתמשת במשהו שיש בו חומרי חיטוי, זה לא אמור לגרום לאישה נזק. וגם אם עשיתי איזשהו שינוי קטן במקרוביום, כמו שאמרתי, הנרתיק ידע לאזן את זה, לא צריך לחשוש שהולכים לגניקולוג, ועכשיו הוא עשה לי איזשהו שינוי במקרוביום. Okay. המקרוביום הוא לא כזה רגיש לכל שינוי, הוא לא כזה עדין.
הוא עמיד.
ויש עבודות נהדרות שנעשו בשנים האחרונות, שבעצם עקבו אחרי נשים לאורך כמה חודשים, ונשים האלה דגמו את עצמם באופן קבוע, וראו שבעצם המקרוביום משתנה כל הזמן. המקרוביום משתנה כשיש לך וסת, המקרוביום שלך משתנה כשאת מקיימת יחסי מין, המקרוביום משתנה, אבל המקרוביום בסופו של דבר הוא יציב, והוא יודע לחזור למצב הטוב שלו. אז לא צריך לחשוש מכל הדברים האלה שקורים לנו, שאנחנו לא טמפונים, לא קיום יחסי מין, לא חומר סיכוך, ולא בדיקות גניקולוגיות. יש דברים מג'וריים שיכולים לשנות מקרוביום, למשל נטילה של אנטיביוטיקה. אז תמיד אני אומרת, אנטיביוטיקה, אם את חייבת לקחת, קחי אנטיביוטיקה, אבל גם אז רוב הזמן הנרתיק יודע לאזן את עצמו, ואני לא רוצה פה להיכנס למלחמה עם אף אחד, אבל נגיד כל הסיפור הזה שנשים אומרות לי, נותנים לי אנטיביוטיקה, ואמרו לי, תקחי פרוביוטיקה. כן. אז יש מלא עבודות מהשנים האחרונות, שמראים שפרוביוטיקה מסחרית היא מיותרת, לא רוצה להגיד מזיקה, אבל היא לפחות מיותרת. אנחנו מדברים על חיידקים שהם בכלל לא חיידקים דומיננטיים בנרתיק. אין שום תכשיר שבעצם נותן היום את החיידק הדומיננטי בנרתיק, שהוא נקרא לקטובצילוס קריספטוס. אף אחד לא הצליח, לצערם של הרבה חברות תרופות שניסו, אף אחד לא הצליח לייצר תכשיר שבאמת מצליח לייצב לקטובצילוס קריספטוס, וכמו שאמרתי, רוב הזמן הנרתיק יודע לחזור לאיזון שלו, ואם הנרתיק לא הצליח לחזור לאיזון שלו, אז באמת צריך לראות מישהו מאיתנו, המומחות או המומחים לדלקות נרתיק, כדי שאנחנו נעזור לזה, כי זה כבר עניין רפואי, זה לא עניין של טרנד כזה או אחר.
מה שאמרת על הפרוביוטיקה נכון גם בכללי, זאת אומרת לא רק לנושא הווגינלי, אלא בכלל הפרוביוטיקה המסחרית להערכתך לא...
לא רוצה להיכנס לזה, כי אני לא כזאת מומחית במאיים, אבל יש... יש המון עבודות בשנים האחרונות שאומרות, יש גם עבודה ממכון ויצמן שהראתה, שבעצם הרבה פעמים, נגיד בן אדם מקבל אנטיביוטיקה, אז המעיים גם ידעו לחזור למצב המקרוביומי הקודם שלהם, ובעצם זה שאתה מכניס חיידקים מבחוץ, ואני יודעת שהיום עושים את זה גם בכל מיני פורמולות של תינוקות, זה בעצם דבר מיותר, כי זה בעצם איזושהי התערבות שלא צריכה שיבוש. לקרות. Mm-hmm. אבל לפחות לגבי הנרתיק, אני יכולה להגיד, אז יש מטופלות שיגידו לי, אני לוקחת פרוביוטיקה וזה מאוד עוזר לי. סבבה.
יופי. מה לגבי, פה אני לא באמת יודעת, אבל למשל במעיים יש דבר שנקרא השתלת צואה.
אוקיי, אז אנחנו היינו פורצי הדרך בעולם של השתלת מקרוביום נרתיקי, אז בואי, לקחת אותי מקודם לעניין של הריח, אני צריכה קודם לחזור איתך אחורה.
כזאת.
צריכות לעשות פה לוח מחיק, שכל פעם נכתוב את ה...
לא, זה מגניב, זה רק אומר שמה שאני מספרת לכם מעניין אתכם.
מאוד.
אוקיי, אז בנושא של הריח, תראו, ריח זה סיפור מורכב, ואני תמיד אומרת שנשים מסוגלות לסבול הרבה דברים, ריח זה לא אחד הדברים שנשים מסוגלות לסבול, זה דבר שהוא נורא נורא פוגע בדימוי העצמי. רק המחשבה... בעולם המערבי, רק המחשבה, לא יודעת, לא עבדתי
בעולם השלישי.
לא, הסיפור של ריח, אישה שחושבת שיש לה ריח לא נעים, א', זה דבר שהוא לפעמים מאוד סובייקטיבי, זה לא בהכרח אומר שיש לה ריח לא נעים, אבל זה דבר שיכול להדיר שינה מעיני אישה, ולפגוע רבות בהרבה מאוד תחומי חיים שלה. מה שלמשל כאב לא יעשה את זה. זאת אומרת, כאב אישה תשלם מחיר, אולי נדבר אחרי זה גם על עניין של כאב, וכאב ביחס המין, אני מקווה שנגיע לדבר על זה, אבל אני חושבת שריח זה דבר שהוא משהו, כי מכאבים ביחס המין, את יכולה להימנע, את לא מקיימת יחס המין, אז אין לך כאבים. ריח זה לא דבר שאת יכולה לשלוט בו, וזה דבר שמשפיע על נשים אנושות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ריח מהפות, אני יכולה להגיד לכם שחלק גדול מהמקרים שמגיעים אליי ונשים שמתלוננות על ריח, הריח הוא ריח חיצוני, הוא ריח מהאור שלהם, הוא לא ריח מהפרשה הנרתיקית, ואיך אני יודעת את זה? כי אני תמיד בודקת במרפאה, אני לוקחת שני מטושים, היום כולם יודעים מה זה מטוש, אחרי הקורונה, אבל זה מין מקלון כזה כמו שמנקים את האוזניים. אני מנגבת את החלק החיצוני של האור, ונותנת לאישה להריח, ואז אני מפסקת את הנרתיק, באמצעות ספקולום, לוקחת דגימה מהפרשה, ואומרת לאישה, אוקיי, למה יש ריח? לפחות ב-50% מהמקרים, נשים יציינו שהריח הוא ריח מהאור. עכשיו, ריח מהאור זה דבר שקשה לנו מאוד להשתלט עליו, כי זה בעצם כמו שאישה מזיעה. כל אחד מאיתנו יש לו את הריח גוף שלו, זה נוצר כתוצאה מהזעה, זה נוצר כתוצאה מהרכב של החיידקים שיש על האור של הפוט. מזכירה לכם שהפוט היא איבר שנמצא רוב היום
סגור, בלחות.
מזיע, אנחנו הולכות לשירותים, אנחנו... משתינות, יש גם פיזור של שתן על גבי האור, אז בסופו של דבר הריח שיש בפות זה בעצם שילוב של זיעה, שתן, ומה שמחמיר את זה הרבה פעמים זה המגיני תחתון הסינתטיים, שהם בעצם לא נושמים, זה בעצם משהו שאת אמורה לשים על התחתונים שלך, כדי שלא תהיה דליפה של נוזלים לתחתונים. זאת אומרת שאנחנו מדברים על משהו שהוא לא מחלחל, אז הרבה פעמים המגיני תחתון בעצם סופגים את הזיעה, את השתן, ורק מעצימים את הריח. עכשיו, המון מטופלות, אני פשוט אומרת להם, אם תדאגי שהמקום יהיה יותר מעוברר, ותשתמשי במגן תחתון מעוברר, שהוא גם אקולוגי, או לא תשתמשי במגן תחתון בכלל, הרבה פעמים הנושא של הריח משתפר מאוד משמעותית, והרבה פעמים זה פשוט באמת... זה עניין של ריח גוף, אז מישהי שזה מאוד מאוד מפריע לה, אז אפשר לנסות להתרחץ או לרחוץ את הפות יותר מפעם פעמיים ביום, בהנחה כמובן שזה לא מחמיר את הגירוי של האור, אבל אין הרבה מה לעשות בנושא הזה שיש ריח חיצוני לאור של הפות. מצד שני, כשהריח הוא מתוך ההפרשה הנרתיקית, אז א' צריך לזכור שיש פה גם עניין סובייקטיבי, זאת אומרת, יש הרבה נשים שהן בטוחות של ההפרשה שלהם, יש ריח חריג, כשהריח הוא לא ריח חריג, ויכול להיות שהריח הוא כן ריח לא נעים, כשפה יש כמה אפשרויות, האפשרות השכיחה ביותר זה סוג של הפרעה נרתיקית שנקראת וגינוזיס חיידקית, זה מצב שיש שינוי בהרכב של החיידקים של הנרתיק, במקום שיהיו שם לקטובצילים שהם נחשבים החיידקים הטובים, יש שם חיידקים אחרים שמייצרים כל מיני נגזרות מולקולריות שנקראות אמינים, ולחומרים האלה יש ריח כזה כמו של דגים מקולקלים. אז אני מתה על הטוקבקים האלה, אני חובבת טוקבקים. אני לא קוראת את הכתבות, אני קוראת הטוקבקים תמיד, שאני רואה שיש כתבה על בריאות האישה, ישר אני רצה לטוקבקים, ואז תמיד יש שם את הבחור הזה שאומר, כן, כל הנשים יש להם ריח של דגים, מצטערת אחי, לא יודעת, לא נתקלת בנשים שאני נתקלת בהם, כי לא, לא לכולן יש.
אני חושבת שזו הסיבה שלנשים באמת יש כזה עניין של בושה סביב ריח.
בסדר, אבל אם אין לך ריח,
לא, בסדר, אני אומרת, כאילו, יש המון הומור אלים, אני אגיד, סביב העניין הזה של...
לא הומור, זה אלים.
נכון, אבל אני אומרת, יש, בתרבות שלנו יש המון הומור אלים כזה סביב הנושא של ריח של אישה, ובעיניי, לפחות בחוויה שלי, זה מה שעוטף את זה בהרבה מאוד בושה, וחוסר יכולת באמת להכיל את הריחות של הטבעיים של הגוף שלנו.
בסדר, אני רוצה להגיד רגע משהו לגבר הזה, שתמיד אתה מריח של אנשים יש ריח של דגים, אז בוא אני אסביר משהו. וגינוזיס, אנחנו מבינים בשנים האחרונות שזה עובר ביחסי מין. בעצם מדובר על הרכב חיידקים מסוימים, שהם עוברים ביחסי מין, ואז הם עוברים איזשהו תהליך איקלום בנרתיק, והרבה נשים אומרות, כן, זה התחיל לי כשהתחלתי לצאת עם גבר מסוים, אז אם כל הנשים שעד היום מצאת בהם, יש להם ריח של דגים, אתה הגורם, אני, כאילו, אין לי מה להגיד, זה דבר שאני לא אומרת את זה עכשיו בתור בדיחה, זה משהו ש... זאת אומרת, אתה, אולי אתה זה שצריך לעבור טיפול.
אבל זה התסמין היחידי, זאת אומרת,
זה הפרשה, הפרשה וריח כזה כמו של דגים מקולקלים, ואנחנו, יש לנו בעיה עם הווגינוזיס, כי בערך 50% מהאנשים שיש להם וגינוזיס פר הגדרה הבחנתית רפואית, הם בעצם אין להם סימפטומים. עכשיו, קראתי איזשהו מאמר מאוד מעניין בארץ לפני כמה זמן, ש7% מהאנשים באוכלוסייה, הם לא מריחים את החומרים האלה שנקראים טרימתילמינים. אז יכול להיות שנשים שיש להם בקטריאל וגינוזיס, ואני כן מתרשמת שיש להם ריח, אבל אין לו מריחות את הריח, זה פשוט איזשהו עניין גנטי שהם לא מריחות את הריח הזה.
גדול.
כמה שזה אינטימי שמטופלת מגיעה ואת מריחה.
ולה זה לא מפריע?
זה נראה לי משהו ממש חושפני.
בדיקה גניקולוגית מעצם טבעה היא מאוד חושפנית ומאוד רגישה. יש לי דיסקריפנס מאוד גדול לזה שמישהי נכנסת אחרי 5 דקות אנחנו כבר... אני כבר בודקת אותה. זאת אומרת, זה שאנשים תמיד אומרות, הבדיקה הזאת נורא לא נעימה לי, מפתיע אותי שיש נשים ש...
שלא אומרות את זה.
לא אומרות את זה. זאת אומרת, הבדיקה הגניקולוגית מעצם טבעה היא בדיקה לא נעימה. מאוד אינטימית ומאוד לא... בדיקה רפואית בכלל זה דבר מאוד אינטימי. אז בנושא הריח, אז דבר אחד זה הווגינוזיס, והדבר השני זה מצב שגם מייצר ריח מאוד מאוד רע, זה מצב שנקרא טריכומונס, שזה בעצם... טפיל שעובר גם כן ביחסי מין, ויש מצבים אחרים שאני אומרת, שנשים מתלוננות על ריח, ואני לא מזהה איזשהו משהו אובייקטיבי, אבל אני אומרת, אנחנו מריחים שונה, שמאיתנו אנשים שהם יותר רגישים לריח, אנשים שהם פחות רגישים לריח, אני חושבת שהרבה פעמים גם יכול להיות, וזה משהו שהתחלתי לשים לב אליו רק בשנה האחרונה, זה עניין של רגישות יתר תחושתית, יש אנשים שהם באופן כללי, נגיד, יותר רגישים לריחות מאנשים אחרים, אז... אני בשנה האחרונה אני ככה משתעשעת במחשבה שהרבה נשים שמתלוננות על דברים שאני לא מוצאת בבדיקה, אז בעצם זה לא נובע מזה ש... זאת אומרת, זה שאני לא מוצאת את הבעיה, זה לא אומר שאין בעיה, זה פשוט אומר שאין לי מספיק רגישות בשביל לזהות את אותה בעיה, זה משהו שאנחנו...
זה נשמע נורא סובייקטיבי.
זה מאוד סובייקטיבי.
לויזואלי, לדברים ויזואליים.
אבל אנחנו משתמשים בכלים מסוימים שעברו תיקוף כזה או אחר. אני אומרת, זה שאנחנו... אני לא יודעת לזהות... בעיה של מטופלת, זה לא אומר שאין לה בעיה, זה רק אומר שאני לא יודעת לזהות את הבעיה. ובאמת, כל המחקר הזה של המקרוביום, יכול להיות שבשנים הקרובות זה ייקח אותנו לזהות דברים שעד היום לא ידענו לזהות אותם, כי פשוט לא היו לנו את הכלים המדעיים לזהות חיידקים מסוימים, או לזהות תופעות מסוימות. עכשיו, לגבי הנושא הזה של השתלת מקרוביום, בעצם הבעיה בווגינוזיס חיידקית, בישראל הבעיה הזאת היא לא מאוד שכיחה, אני חייבת להגיד. בארצות הברית, למשל, וגינוזיס קיימת ב-30% מהאנשים באוכלוסייה. בארץ יש הרבה הרבה פחות וגינוזיס. כנראה שזה נובע מכל מיני דברים שקשורים לרקע האתני של האוכלוסייה שלנו. זאת בעיה שהיא הרבה יותר שכיחה בנשים ממוצא אפריקאי ובנשים ממוצא היספני, ולכן היא הרבה יותר שכיחה בארצות הברית. אחת הבעיות עם וגינוזיס חיידקית שיש שיעורי חזרה מאוד מאוד גבוהים אחרי טיפול. זאת אומרת, נשים שעוברות טיפול הטיפול הוא טיפול אנטיביוטי, מדווחות בערך על 80% חזרה בטווח של שנה.
וואו.
50% חזרה בטווח של 3 חודשים ו-80% בטווח של שנה. וברחבי העולם יש הרבה מאוד חוקרים שמנסים למצוא פתרון לבעיה הזאת, כל מיני אנטיביוטיקות חדשניות או חומרים אחרים שישנו את ההרכב של את חיידקי הנרתיק, בעצם יחסלו במרכאות את החיידקים הפחות טובים, אלה שמייצרים את את הריח, ויאכלס את הנרתיק בחיידקים שנקראים לקטובצילים. ולפני 7 שנים, מישהי שעובדת איתי בהדסה, שהיא חוקרת, באה ואמרה לי, שמעת על הנושא הזה שנקרא השתלות צואה, למי מכם שלא שמע, בעצם מדובר על זה שיש כל מיני מחלות במעיים, שאי אפשר להתגבר עליהם באמצעות אנטיביוטיקה, חיידקים אלימים כאלה ואחרים, שבעצם כמה קבוצות בעולם לקחו משהו שכבר פורסם בשנות ה-50, ואמרו, אוקיי, אם אנחנו נעביר לאותם אנשים שסובלים מהרכב החיידקים הלא רצוי הזה בנרתיק, ואנחנו נעביר להם צואה של אנשים בריאים, יכול להיות שנצליח לרפא אותם. לקחו באמת צואה מאנשים בריאים, הכניסו את זה למעיים של אותם אנשים.
בתוך קפסולה או משהו כזה.
לא, אז עוד לא היה קפסולה, פשוט הכניסו זונדה והזליפו את זה לתוך המעיים.
חינני.
חיידקים, חיידקים, ניקו את זה.
לא, לא ניקו ולא כלום.
מה זאת אומרת? הכניסו ממש צואה?
אתה לוקח צואה מאנשים, אני לא עושה את זה, אבל אתה לוקח צואה מאנשים בריאים, אתה עושה שייק צואה, יש אפילו, אתה יכולה לחפש בגוגל, אפרופו אינטרנט, אתה יכולה לחפש... את יכולה לחפש השתלת צואה ביתית, יש הנחיות מדויקות. אני אחרי זה פשוט לא הייתי ממליצה להשתמש בבלנדר הזה לשייקים ירוקים. איך אתה עושה בעצם זה, השתלת צואה ביתית, אבל הדרך היא לא לבלוע את זה, אלא פשוט מכניסים איזשהו צינור רקטלי ומזליפים, ואנשים הבריאו. אז אני אומרת, מגעיל, מגעיל, אבל
עובד.
אבל עובד. ואז אותה חוקרת באה ואמרה לי, אנחנו יכולים לעשות את אותו דבר עם השתלת מקרוביום נרתיקי, לקחת נשים בריאות שמעולם לא סבלו מדלקות נרתיק, ולקחת את ההפרשה הנרתיקית שלהם, ולהעביר את זה לנשים שסובלות מבקטריאל וגינוזיס חוזר. עכשיו, אתה צריך להתגבר פה על 3 דברים. אחד, אתה צריך להתגבר על תחושת הגועל שמציפה אותך כשאתה חושב על זה, ואז אני אומרת, אוקיי, רגע, תחשבו על יחסי מין, זה בעצם מה שאנשים עושים ביחסי מין, נכון? הם מחליפים נוזלי גוף.
כן, רק שאתה בוחר, ממי אתה לוקח אותם.
בסדר, הצענו לנשים לבחור, ממי הם לוקחות את זה. אף אחד, אגב, לא הביא את התורמת שלה. הדבר השני, אף אחד לא הביא את התורמת שלה, אבל זאת הייתה אופציה. הדבר השני, וזה יותר בעייתי, זה אחד שאתה יכול, כשעושים את התהליך הזה, אז עלולים להעביר חיידקים לא רצויים, כולל כאלה שאנחנו מכירים אותם, כל מיני חיידקים או וירוסים שעוברים ביחסי מין או בדרכים אחרות, אבל אותם נניח אנחנו יודעים לזהות. הבעיה יותר קשה שאולי יש חיידקים שאנחנו מעבירים בפרוצדורה הזאת ואנחנו עדיין לא יודעים לזהות אותם, ובאמת זה דבר שאנחנו לא יודעים להתגבר עליו עדיין, ואנחנו אומרים את זה למטופלות שנכנסות למחקר הזה. ודבר השלישי שאנחנו יכולים להעביר בטעות זה זרע, זאת אומרת אם התורמת קיימה יחסי מין ואני עכשיו מעבירה את הנוזל, אז בעצם אני מעבירה זרע ומכניסה מישהי להיריון לא רצוי. עכשיו, אז בהתחלה כשחשבנו על הרעיון הזה, אני בעיקר, אני חייבת להגיד, זה נורא הגעיל, כאילו הרעיון נורא הגעיל אותי. ואמרתי, מה פתאום שאני אעשה כזה דבר? ואז שאלתי מטופלת שלי שיש לה וגינוזיס, היה לה וגינוזיס, במשך כמה שנים. ומה לי, חינם, תקשיבי, אני מוכנה לעשות הכל כדי להיפטר מהדבר הזה. היא אמרה לי, האמת שזה נשמע לי מחקר מדהים, ויאללה, בואי תעשי את זה. וזה בעצם מה שמאוד עודד אותי לעשות. הגשנו את התפסים לוועדת הלסינקי, אני חייבת להגיד שגם בוועדת הלסינקי המוסדית בהדסה, וגם אחרי זה במשרד הבריאות, הם לא ידעו איך לאכול את הסיפור הזה. זאת אומרת, זה נשמע כמו משהו כל כך רזוי, שהם קראו לי לשיחה, ואמרתי להם, תראו, אני יודעת שקונספטואלית זה נורא קשה לחשוב על זה, אבל כאילו, אם אנחנו בודקים את הדגימות האלה לכל מה שאנחנו יכולים, אנחנו מסבירים לנשים את כל התהליך, ומישהי בוחרת להשתתף בזה, כי באמת הסיטואציה שהיא נמצאת היום זה שהיא חייבת לקחת אנטיביוטיקה על בסיס קבוע עם כל ההשלכות של זה. עכשיו, לקחנו למחקר הזה באמת נשים שסבלו שנים מווגינוזיס, והיו שנים על טיפולים אנטיביוטיים ולא הבריאו. בדקנו את התורמות, התורמות באמת אמרו לי, מי היו התורמות? אמרתי, פחות או יותר נזירות. זאת אומרת, נשים שבאמת לא מקיימות יחסי מין, זאת אומרת, שלא יכולתי לחשוב על שום דבר
שיסכן
את המשתתפות. מועמדת. עשינו אנליזה של כל מה שאנחנו יודעים לעשות, והיו לנו תוצאות באמת מעולות, חלק מהאנשים אחרי השתלה אחת, זאת אומרת, העברנו להם הפרשה נרתיקית של אישה שלא סבלה מכלום, חלק מהאנשים אחרי השתלה אחת הבריאו לחלוטין. עכשיו אני אומרת הבריאו, כי אני עוקבת אחרי המטופלות האלה, עקבתי אחריהם במשך תקופה ארוכה, ועם חלק גדול מהם אני בקשר עד היום, הם פשוט כותבות לי כל חג ברכות ושוב תודה ששיתפת אותי במחקר הזה, כי באמת הבעיה נפטרה לחלוטין, וזה מחקר שפרסמנו אותו בדיוק לפני שנה, בעיתון מאוד מכובד שנקרא Nature Medicine.
וואו.
ואנחנו עכשיו מתחילים את המחקר הבא, שהוא יעשה בתנאים הרבה הרבה יותר מבוקרים ודייקניים מהמחקר הקודם, כי למדנו בעצם מהמחקר הקודם, אז אפילו כדי לבדוק שאין זרע בנוזל, למרות שהתורמות זרע הם מתחייבות, שהם לא יקמו יחסי מין.
תורמות של הפרשות.
סליחה, נכון.
נקווה שהן לא יתרימו זרע.
לא, אני חושבת על זרע, בדיוק אני חושבת על איזה מחקר אחר, אבל זה כל מתערבב לי במוח, אבל תורמות של ההפרשות הנרתיקיות מתחייבות שהן לא יקיימו יחס כדי שהן לא יהיו תורמות זרע.
כן, בדיוק.
מתחייבות שהן לא יקיימו יחסי מין שבוע לפני זה, אבל גם הזמנו איזה מין ערכה מיוחדת כזאת, כמו של מזפ, שאנחנו בודקים נוכחות של זרע.
עם צבע או משהו כזה.
כן, וכל מיני זה, ואנחנו עושים מין בנק דגימות, שאנשים יתרימו דגימות, ואנחנו נקפיא את זה לשלושה חודשים, ואז אנחנו נבדוק, ניקח להם עוד פעם בדיקות דם, כדי לראות שהם לא נדבקו בכל מיני דברים בחודשים האלה. זאת אומרת, הפעלנו על דגימות שלנו, קריטריונים קשוחים שהם שילוב בעצם של תרומת דם ותרומת זרע.
זה ממש פורץ דרך.
זה פורץ דרך, אבל יש... אנחנו הקבוצה הראשונה שעשתה את זה. אנחנו הקבוצה הראשונה שעשתה את זה. הקבוצה שלנו הייתה באמת מאוד קטנה של המטופלות. היו לנו 5 מטופלות, שארבע מתוך ה5 הבריאו לחלוטין לטווח הארוך. ואני מדברת, זה לא היו נשים שאמרתי, יופי, יש לך אירוע ראשון של וגינוזיס בואי למחקר, זה נשים שבאמת סבלו מ... זאת אומרת, אני כדי להכניס אישה למחקר כזה, הייתי צריכה לוודא שאני, באמת יש אינדיקציה להכניס אותה. זאת אומרת, שאישה באמת סובלת תקופה מאוד ממושכת, וששום דבר אחר לא עזר לה.
אין לה מה להפסיד.
בדיוק. והם רק הרוויחו מהסיפור הזה, ואז בעצם בנינו עכשיו פרוטוקול, שהוא הרבה יותר מפורט, הוא גם יהיה בו קבוצת פלצבו. עכשיו, במקביל לזה שאנחנו פרסמנו את המאמר, אז נכון שאנחנו ישראלים, פורצי דרך, חשבנו על זה ראשונים, אבל יש עוד כמה קבוצות בחול שחשבו על זה. ויש היום כמה מרכזים בחול שמתכננים מחקר דומה. אני לא יודעת, יודעת שלפחות מרכז אחד כבר התחיל את המחקר הזה, אבל אנחנו היום, אני יודעת על שלושה מרכזים, כולל המרכז שלנו, שעושים עכשיו את המחקר הזה, ויכול להיות שזה יהיה הטיפול שבעצם בסופו של דבר נוכל להציע לנשים שיש להם וגינוזיס חוזר.
אי אפשר שלא לשאול את השאלה המתבקשת, האם שימוש בקונדום יכול למנוע את גם וגינוזיס וגם
טריכומונס? טריכומונס חד משמעית. וגינוזיס, יש ויכוח עד כמה זאת באמת מחלה שמועברת ביחסי מין. אנחנו יודעים שאחוז ניכר מנשים שסובלות מווגינוזיס, כן, זה עובר ביחסי מין. כנראה שמה שעובר זה לא חיידק אחד, אלא כל ה... יש שם קבוצה של חיידקים שעוברת ביחד, תוך כדי איזשהו גופיף שנקרא חלקיק של ביופילם, שבעצם החיידקים האלה יוצרים על גבי הדפנות של הנרתיק, ובעצם בני זוג מעבירים את זה אחד לשני כמו איזה פינג פונג כזה. אבל אנחנו יודעים שווגינוזיס יש גם לנשים שמעולם לא קיימו יחסים, אז יש לזה אתיולוגיה כנראה יותר מורכבת מרק להגיד זה עובר ביחסי מין, אבל עוד לא נאמרה המילה האחרונה בווגינוזיס. אבל כן, בעיקרון, כשיש לי מטופלות שיש להם ווגינוזיס חוזר ואני מטפלת בהם, אז ההמלצה שלי היא גם להשתמש בקונדום כדי להפסיק את ההדבקה הזאת בין בני זוג. למרות שהדבר המעניין שכשעשינו את ההשתלת מקרוביום נרתיקי, אני לא ביקשתי מהמטופלות להימנע מקונדום, ולמרות זאת הם לא המשיכו להידבק בחזרה מבין הזוג שלהם.
לא ביקשת להשתמש בקונדום.
לא ביקשתי, שחלק מהפרוטוקול לא היה להשתמש בקונדום, הם לא השתמשו, מי שהייתה בזוגיות קבועה לא השתמשה בקונדום, ועדיין לא חזר לווגינוזיס.
שזה מדהים.
שזה בכלל לטובת הפרוצדורה הזאת.
תיארת פה באמת מגוון מאוד רחב, ואני בטוחה שאפילו לא נגענו בקצה הקרחון, אבל כל מי שסובלת מבעיות דומות שתיארת, הכתובת היא הקליניקה שלך, יש עוד רופאים עם התחום התמחות הזאת בארץ היום, התחום התמחות הזה בארץ היום, או שגם, או שהצעד הראשון בעצם זה ללכת לגניקולוג, גניקולוגית, ומשם מתקדמים.
באופן אידיאלי אולי היה עדיף להגיע ישר למישהו שמתמחה בזה, מה גם שבעצם אנחנו בעצם מדברים על אוכלוסייה מאוד ספציפית. לא כל אישה שנגיד עד אתמול הכל היה בסדר ומהיום בבוקר יש לה גרד והפרשות, היא צריכה להגיע למישהו מומחה. זה ברור שלא. מישהי שרוב הזמן לא סובלת משום דבר, ועכשיו יש לה גרד, אז יכולה לפנות לכל גניקולוג בקופת חולים. בעצם אני ואנשים שעוסקים בתחום הזה בדומה לי, אנחנו לרוב כבר יוצא שאנחנו מטפלים בנשים שהתלונות שלהם הן תלונות כרוניות. גם בגלל שמאוד קשה מעשית לקבוע תור למרפאות האלה, כי הן מאוד מאוד עמוסות, אז יוצא שאת ממילא מחכה בתור כמה חודשים, אז את מגיעה רק עם הבעיה שלך, היא בעצם בעיה כרונית. והדבר השני, שבאמת המון נשים סובלות מהבעיות האלה בחודשים ושנים, באופן מאוד אבסורדי. אז אני חושב, אז בעצם המרפאות האלה מיועדות לנשים שיש להן תלונות ממושכות של בעיות בפות ובמנרתיק, וכן, אני חושבת שמישהי שמרגישה שהיא מצטה כבר את הטיפול בקופת חולים, ועוד פעם נתנו לטיפול נגד פטריה, אז צריכה להגיע למישהו שמתמחה בתחום הזה. לשמחתי היום יש כמה רופאות ורופאים נוספים בתחום, לא מספיק לטעמי, אבל זה משהו
כמה
שאנחנו...
כמה יש שם בארץ?
בוא נגיד 10 פלוס מינוס, שעבור הכשרה ספציפית בתחום הזה.
וואו.
אני אולי קצת מגזימה כלפי מעלה.
כלפי מעלה, זה נשמע לי...
אבל בערך, אני רוצה להגיד, זה 10, כי יש גם גברים, לא רק נשים. כשבעצם אני, שני הדברים שאני מאחלת לעצמי, אחד זה שבשנים הקרובות אני אכשיר עוד רופאות ורופאים שעוסקים בתחום הזה. אני באופן אישי כבר הכשרתי 4 רופאות כאלה, שיש להם היום מרפאות עצמאיות משלהן, והן עושות עבודה נהדרת. אני מקווה שיהיו עוד שיגיעו לתחום הזה. ואחד הדברים שהוא בעיניי יותר משמעותיים מאשר להכשיר אנשים שיעסקו ספציפית בתחום הזה כעיקר עבודתם, זה שבעצם כל רופא שעובד בקהילה, יהיה לו את הכלים הראשונים שהוא יודע להבחן נכון ולתת איזשהו טיפול ראשוני נכון.
אוקיי. זה רעיון מהפכני?
ממש
כולל
לא.
בדיקה או...
כולל בדיקה, זה לא, זה לא, אני לא, זה לא, זה לא איזה rocket science מה שאני עושה.
לא, לא rocket science. שוב, אם נחזור לנושא של הרגישות של בדיקה גניקולוגית, זה כאילו, זה טיפשי, אבל...
בסדר, אבל זה מה שתראה, אני חושבת שחלק ממה שצריך לעשות זה, א', זה לחנך את הרופאים, לבדוק בצורה יותר עדינה, לראות את המטופלת, ושכל הבדיקה תהיה באוריינטציה של מה מתאים למטופלת. וגם שאני בתור רופא, קודם כל מקשיב לבעיות האלה, לא עושה דלגיטימציה של התלונות. מגיעות אליי המון נשים שפנו לרופאים והתלוננו, ונענו בזה שאין לך שום דבר, קו נטוי זה הכל בראש שלך, קו נטוי את צריכה ללכת לראות פסיכיאטר.
כן.
אז אני רוצה להגיד כמה דברים על התשובות האלה. אחד, קצת צניעות. זה שאני כרופאה לא יודעת לזהות מה יש למטופלת, זה לא אומר שלמטופלת אין בעיה. זה אומר שאני לא יודעת לזהות את הבעיה שלה. ואני מאוד נזהרת מלהגיד לאנשים שאין להם שום דבר. זה שאני אולי לא יודעת לזהות את מה שיש, זה לא אומר שאין להם. הדבר השני, שהרבה מטופלות נתקלות בתגובות מאוד מזלזלות ומאוד מבטלות של התלונות שלהם. עכשיו, במשך שנים, נשים שבאו והתלוננו על כאבים בזמן הווסת, נאמר להם שהן מפונקות, שהן בכייניות, שהן... היום אנחנו יודעים שמעל 10% מהנשים באוכלוסייה סובלות מבעיה שנקראת אנדומטריוזיס. אני באופן אישי לא יודעת לזהות אנדומטריוזיס, אני יודעת לחשוד באנדומטריוזיס. אבל כל עוד 10% מהאוכלוסייה זה המון.
נכון.
זה אומר שאחת מכל 10 נשים יש לה כאבים נוראים בזמן הווסת. זה לא דבר שרופא יכול לזלזל ולהגיד למישהי שהיא מפונקת. עכשיו, כן. אותו דבר זה לגבי כאבים ביחסי מין. זה שרופא לא יודע לזהות מה מפריע לאישה, לא אומר שאין לה כאבים ביחסי מין. אחד, ובטח לא התשובות הן לא תשתי קצת אלכוהול, תרפי קצת, מסכן הבן זוג שלך, וזה יעבור לך אחרי הלידה. אלה תשובות לא לגיטימיות.
נכון.
עכשיו, אני אומרת, בתור רופא, אתה לא יכול לדעת הכל, אתה לא יכול לדעת להבחן הכל, אבל אתה צריך לדעת לענות לבן אדם תשובה שלא תבטל אותו ותקטין אותו, לכל בן אדם, לא מדברת כרגע רק על נשים.
בוא.
ודבר שני, אתה צריך בתור רופא לדעת לאן להפנות אותו, ששם אולי יעזרו לו לברר את הבעיה הזאת. והדבר השלישי, צריך להימנע מכל האווירת הפטרוניות הזאת, שאנחנו יודעים יותר טוב מכן. זאת אומרת, אם מישהי באה ומתלוננת שיש לה בעיה, יש לה בעיה, נקודה. זאת אומרת, אם אתה לא יודע כרופא לזהות את זה, אז גם לך יש בעיה, אבל זה בסדר להגיד, אני לא יודע לזהות מה יש לך, אבל יש רופאים שידעו לזהות מה שיש לך. עכשיו, בחזון שלי, כל גניקולוג וגניקולוגית אמורים, קודם כל, לא לבטל את התלונות האלה, לתת להם לגיטימציה ומקום, ובשלב הבא, שהוא לא מאוד מסובך, לדעת לזהות את הבעיות האלה. עכשיו, אני מקווה שבשנים הקרובות נוכל להכניס את זה באיזשהו אופן לתוכנית ההתמחות, נוכל להכשיר רופאים ורופאות, שנגיד בחרו בתחום התמחות אחר, הם לא רוצים להיות מומחים למחלות פות ונרתיק, הם רוצים להיות מומחים לפוריות, אבל שיהיה להם את הגישה הראשונית איך לגשת לנשים כן. האלה, איך לבדוק אותם בצורה שלא תכאיב להם, ואיזה טיפול ראשוני אפשר לתת להם עד שהם מגיעים למרפאה שמתמחה בזה.
מדהים. וכמה חשובה הצניעות הזאת שאנחנו בדרך כלל לא נתקלים בה.
אז כשנכנסנו לאתר שלך, אני ויעל, vclinic.co.il, הוא עורר בי וביעל התפעלות אדירה, ממש ממש התלהבנו, אני חושבת שאתמול בערב אמרתי לה איזה 20 פעם, וואו, אני בשוק, איזה מהמם זה, איזה מובן זה וברור לבריאות. גם בגלל הרגישות שבה המידע מוגש, וגם של היקף המידע הקו-מקצועי שיש בו. מה שממש תפס אותי שם, זה הסקשן שמדבר על הבדיקה העצמית של הפוט, ואם את יכולה לדבר על זה כאן בכמה מילים, גם למה הרגש צורך להקדיש חלק מהאתר לנושא הזה, וגם ברמה הפרקטית, אם תוכלי להסביר למאזינות שלנו, למה כדאי לשים לב.
אוקיי, דבר שני, תודה על המחמאות. דבר שני, היה לי מאוד חשוב להנגיש את המידע למטופלות, דווקא בגלל שאני חושבת שהאינטרנט מלא בכל כך הרבה מידע שגוי. ואחד הדברים שאני חושבת שהוא התפקיד שלי בתור אישה, קודם כל, בתור אימא, במקום שני, אימא לבת, ובתור רופאה רק במקום שלישי, זה לנרמל לנשים את כל מה שקשור לפוט שלהם. אני לא מדברת עכשיו לנרמל מיניות, זה מאוד יומרני. אני רוצה לנרמל את כל מה שקשור לפוט. הדבר שאני רוצה לנרמל את השיח, שלהגיד פוט ונרתיק ולדבר על הבעיות הרפואיות שקשורות לזה, זה דבר שהוא סופר לגיטימי. כמו שאת מדברת על זה שכואבת לך כתף, אז זה בסדר שתגידי שכואבת לי הפוט, ולא תצטרכי להגיד כואב לי שם למטה, או לתת לזה שמות קוד כמו יש לי פטריה. המלא נשים נכנסות לרופא ואומרות יש לי פטריה. אין לך פטריה. יש לך כאב או גרד או צריבה, לא בהכרח יש לך פטריה. עכשיו הוא שומע, יש לך פטריה, ישר נותן לך טיפול נגד פטריה. לא, אני רוצה שהשיח ישתנה. אני רוצה שאנשים יגדירו יותר טוב, כואב לי בפוט או כואב לי בנרתיק. ושלא יתביישו להגיד את המילים האלה. וחלק מהקונספט הזה של להוציא את זה החוצה ולדבר על זה בצורה, אני אפילו לא חושבת, זה לא משהו מהפכני, זה לדבר על זה בצורה נורמלית, כמו על כל איבר אחר, זה לתת מידע. להגיד לזה קוראים פוט, לזה קוראים נרתיק, יש שם חלק גדול של הגדרות בתוך האתר הזה. מה זה פוט, מה זה נרתיק,
יש שם ציור ממש.
יש שם ציור שתודה. כשדיברתי על המורה שלי מארצות הברית, הבת שלה, שהיא מעצבת, היא ציירה את הציור הזה, והיא בעצם הרשתה לי להשתמש בו, היא מרשה לכולם להשתמש בו, באופן חופשי לצרכי הוראה. אז בעצם הרעיון היה שחלק מלנרמל ולהנגיש את הנושא הזה לנשים, בואו קודם כל נדע על מה אנחנו מדברות, מה זה האיבר הזה, איך הוא נראה, עכשיו, באופן מדהים, גבר, אין גבר שלא יודע איך איבר המין שלו נראה, כי כל פעם שהוא הולך לשירותים הוא רואה אותו. נכון. אישה לא רואה את הפוט שלה. יש, אני תמיד אומרת, תעשו עכשיו מסדר זיהוי של פוטות, רוב אנשים לא יזהו את הפוט שלהם במסדר זיהוי, אוקיי? עכשיו, אז מצד אחד אני לא יודעת איך הפוט שלי...
זה שובר לי את הלב, באמת.
לא, אבל זה עובדה, זה מבנה.
זה נכון, אבל זה כאילו עצוב.
עכשיו, רוב אנשים לא יודעות איך הפוט שלהם נראית, הם לא יזהו אותה, אם עכשיו ייתנו להם תמונה של 10 פוטות, הם לא יזהו את הפוט שלהם. אין להם מושג מה תקין ומה לא תקין, מצד אחד. מצד שני, יש פה את כל הנושא הזה של משטור גוף ודימוי גופני, וכמו שאנשים ממשטרים להם את המשקל שלהם ואת הצבע של השיער שלהם, אז גם ממשטרים להם את איך שהפוט שלהם נראית, והיום נהיה איזה מין דימוי כזה שהפוט שלי חייבת להיראות כמו של איזה שחקנית פורנו. נשים עושות היום כל מיני דברים מזויים כדי ניתוחים פלסטיים בפוט וכל מיני דברים קוסמטיים אחרים. שתמיד אני אומרת, כאילו מאיפה כל הסיפור הזה הגיע לחיינו בעידן הזה שככה אנחנו יותר מנסים להעצים נשים, מאיפה כאילו אנחנו עוד פעם מקטינים אותה מהכיוון הזה. אז אני חושבת שקודם כל צריך לתת לנשים כלים לשיח שהוא שיח קודם כל פתוח, אבל גם שיח עובדתי. בואי תביני מה זה הפוט שלך, איך היא נראית, מה זה האיבר הזה, תתחילי להסתכל עליו, תתיידדי איתו בבית, בחדרי חדרים, ואחרי שתתיידדו, תתיידדי איתו ותראי איך הוא נראה, יהיה לך גם יותר קל לדבר עליו, כי זה עוד איבר בגוף שלך, שאת צריכה להיות מסוגלת לדבר עליו בפתיחות ובכנות ובלי בושה. מזה צצה הסיפור הזה של הבדיקה העצמית של הפוט. בואי תכירי איך שזה נראה. עכשיו, רוב אנשים זה נורא מלחיץ אותם. את יודעת, במרפאה, אני הרבה פעמים, אני יש לי מראה. בכל המרפאות שאני עובדת, יש לי מראה. ואני מציעה לכל אישה שאני בודקת אותה, אני אומרת לה, את רוצה מראה, לראות. עכשיו, יש מלא נשים שאומרות לי, לא, 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 ממש לא. ויש הרבה נשים שאומרות לי, וואי, זה מגניב, בחיים לא הציעו לי. עכשיו, זאת ההזדמנות הראשונה שלך לקבל טיול מודרך בפוט שלך, עם הסבר. אלה השפתיים החיצוניות, אלה הפנימיות, זה כיפת הדגדגן. יש מלא נשים בגילי, נשים אקדמיות פתוחות, שמעולם לא הסתכלו על הפוט שלהם, זאת חוויה ראשונית, ומלא נשים אומרות לי, בונה, זו חוויה ממש מעצימה שהראית לי את זה. נגיד, אני מראה מלא פעמים לנשים, תוך כדי זה שאני מכניסה ספקולום, אני מראה להם, מראה להם את צוואר הרחם, יש נשים שזה, הן יוצאות פשוט ממש נרעשות מהאירוע הזה. עכשיו, אני אומרת את מי, זה דבר טריוויאלי, זה שלך, כאילו, בואי תסתכלי. עכשיו, לא כולם מגיעות למרפאה, לא לכולם תהיה הזדמנות. אז ההסבר שם באתר הוא מאוד מאוד מכוון, שאת יכולה ממש עכשיו לעשות לעצמך סיור מודרך, אלה השפתיים, תסתכלי עליהם וכו'. זאת הייתה הכוונה מאחורי הבדיקה העצמית. כל הסיפור הזה של לזהות שם דברים לא תקינים, הסיכוי שתזהי שם משהו לא תקין הוא קרוב לאפס. סרטן פוט זה דבר סופר 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 נדיר, ואם לא כואב לך ולא זה, אין לך סרטן, אוקיי? סרטן זה לא דבר שאפשר, שיש לך ולא הרגשת אותו עד היום. עכשיו, זה קטע מדהים שמלא נשים שמתחילות להסתכל על הפוט, פתאום הן מגלות כל מיני דברים שנורא מבהילים אותם. הן פתאום יש שם איזו בלוטה שמבהילה אותם. עכשיו, לא הרגשת את זה עד היום. זה סביר לנו שזה תקין, אל תיבעלי, אוקיי? רוב הסיכויים, 99.999 משהו אחוז, מאלה ששומעות אותנו עכשיו, הפוט שלכם תקינה לגמרי, אוקיי? אם אתם רואות שם משהו שמלחיץ אתכם, תנשמו עמוק, אל תלחצו, הכל בסדר. אבל נגיד, נשים לא יודעות שקרום הבתולין, יש המון המון בורות סביב הסיפור הזה, מה זה קרום הבתולין? קרום בתולין נמצא ממש בפתח של הנרתיק, אפשר לראות אותו להמון נשים, זה משהו שהוא נראה להם נורא נורא מוזר. עכשיו אני, כשאנחנו מדברים על ויז'ן וחלומות, אני חושבת שהיה צריך שיעור בבית ספר, תיכון.
חד משמעית.
לגמרי.
על הפוט שלך, בואי איזה, נותן לך הדרכה, איך הפוט שלך נראית.
אני אפילו חושבת שלפני התיכון.
אני חושבת מילדות.
בדיוק, ניהלתי אתמול את השיחה הזאת עם בת משפחה.
לא כולם יכולות להתמודד עם זה בגיל יותר צעיר.
אז בואו נכתוב ספר, אני חשבתי על זה.
ההורים או הילדות,
זה בעיקר ההורים. זה תמיד ההורים, אבל תמיד זה הרבה פעמים האימהות. אבל אני אומרת, העניין הזה של אם עד היום לא עשית את זה, אז שיהיה לך את ה... הדרכה המקצועית, איך לעשות את זה נכון. זה היה המטרה של הבדיקה העצמית של הפוט.
ממש מומלץ בחום להיכנס למקום הזה באתר ולהסתכל.
אני עושה ערבים לחברות, לבנות,
מסיבת רווקות.
מסיבת רווקות.
טוב, אני חושבת שאנחנו נאלץ ממש בצער ובכאב to wrap it up להיום, אבל אנחנו כבר מגלגלות פה עוד לפחות שני פרקי המשך, כי באמת יש לנו כל כך הרבה מה לדבר, וזה באמת הנושא שממנו נולד הפודקאסט מלכתחילה, אז אנחנו נקדיש לזה... מתי שתוכלי להגיע אלינו שוב, זה יהיה מרגש. אז ניתן לך ככה את הבמה למילים אחרונות, או המסר שלך לנשים שמאזינות לפודקאסט, ואף גם לגברים שמאזינים לפודקאסט הזה.
יש לי כל כך הרבה דברים להגיד, אבל אני חושבת שבעיקר העניין הוא שאנחנו צריכים לנהל שיח יותר פתוח. אנחנו צריכים מאוד לנרמל גם את ההתייחסות שלנו לעברי המין של האישה, וגם את היכולת שלנו לדבר על עברי המין של האישה. ואני חושבת שידע, באמת אני חושבת שידע הוא כוח, אז אני אומרת שברגע שתכירו את הפוט שלכם יותר טוב, מתוך מקום של ידע, לא מתוך מקום שקראתם איזשהו פוסט באיזשהו עיתון פופולרי לנשים שעכשיו מכניסים לכם כל מיני רעיונות לראש, שאתם צריכות ככה וצריכות אחרת, אני חושבת שאנחנו נוכל מאוד לקדם בריאות של נשים, אבל... אני יודעת אם זה המשפט הכי חשוב שאני יכולה להגיד.
לא, חשוב, זה חשוב, ואנחנו נשים גם בפוסטים שיצורפו לפרק הזה את כל הלינקים על הדברים שדיברת, גם על התערוכה הזאת שהיא מאוד מאוד חשובה בעיניי, וגם בשאיפה אולי גם לינקים של המרפאות שאפשר להגיע אליהם, ואנחנו נמשיך את השיח הזה. מאוד מאוד מעניין, והמון תודה שהגעת אלינו.
תודה לך.
תודה רבה לך.
סוף שבוע נהיה.